אנחנו היום בדף ע"ו, אנחנו עדיין ע"א עמוד ב' בראש העמוד. כן, אז הגענו כאן והמולכו והמעבדו. אנחנו יודעים שכדי לקחת אור שמפשיטים מבהמה, עד השלב הראשון מולכים אותו, ואחר כך להסיר את הלחות שלו, את הנימים, ואחר כך מעבדים אותו בסיד ובדריכה, דורכים עליו. אז יש כמה שלבים בעיבוד. השלב הראשון של עיבוד האור זה להמליח אותו. והמולכו והמעבדו, שואלת הגמרא, למה אתה מונה אותם בשתי אבות מלאכות? הרי המטרה אחת, היינו מולך והיינו מעבד. אומרת הגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוויו, ששניהם אומרים אפיק חד מיניו. באמת במניין למתת מלאכות שראינו שיש איזה מסורת עתיקה שיש 39 אבות מלאכות, ועל כל אחד מהם יש תולדות. ראינו שהירושלמי אומר מונה על כל, ראינו הירושלמי על כל אב מלאכה 39 תולדות מונה הירושלמי, אבל מיוחד ראשון. בכל אופן, יש אבות ותולדות, אז תוציא אחד מרשימת הלמתת ותעשה אותם אחד מעבד, זה גם מולך. ומה תכניס ביניהם כדי שישלים מ-38 ל-39? אפיק תוציא אחד מניו, ואיל סרטוט. מה זה סרטוט? שאנחנו מסרטטים בקלף אחרי שמעבדים אותו, שלב הבא, כדי לכתוב עליו או לחתוך, כן? לחתוך אותו. כן, רש"י אומר סרטוט לפי שדרך הרצנים, כשהוא בא לחותכו מסרטוטו תחילה, כדי שלא יקלקל את האור, שיהיה רצועות מנוצלות עד כמה שישר. מראש הוא מתכנן, זה יקר מאוד, אז הוא מסמן את החלוקה מראש, שלא יהיה חיתוך לחינם. לפי מה שהוא רוצה להאריך ולהרחיב ולקצר החיתוך, אחר כך מעביר הסכין דרך הסרטוט, וכן באורות המשכן כשחתכו.
מותר למורה לשנות משנה?
מה?
מותר למורה לשנות משנה?
לא, ברור שיש כאן משהו חסר. על סמך מה באמת הם אמרו דבר כזה? על סמך, כנראה שהיה להם או ברייתא או מקור אחר, הם לא מעצמם. נראה כאן, כן, איל, כי הוא אומר משהו שקרוב לעיבוד האור, אבל הוא לא חלק מעיבוד האור. קודם חשבנו המולכו והמעבדו, הוא אומר זה אותו דבר, אז הוא אומר תן לך מלאכה אחרת שיש באור, זה הסרטוט.
יש לנו פה את הקושייה שהיא עומדת בפני עצמה, שמעבד
ומולך
זה אותו דבר.
כן.
כן, אבל... מי נותן רשות למישהו לשנות?
הוא לא משנה.
הילדים לומדים את זה באלפי, אז עכשיו... לא מפרש. הוא מוריד מילה אחת ומכניס מילה במקום.
הרי...
זה לא רק מילה.
מה שברור...
זה מכניס עד מלאכה.
מאיפה הוא לקח? כיוון שזה קשור לנושא של ה... עיבוד אורות של אורות, אז הוא חיפש מלאכה ששייכת באורות. ברור שמולך ומעבד זה שלבים בעיבוד, ואי אפשר למנות אותם כמו שניים, כן? אף אחד ואי סרטוט. מה זה כאן האלף המרובה? כן? בסדר, סרטוט בדרך כלל הגעות אגרה. כן, אין כאן, אני לא רואה את כאן את א' הזה, א' מרובה
ובאם משפט בעונר מצווה
מסתכל מזו. כן, איפה הוא הכניס אותו?
שעסמת בית
סרח ב. כן, נכון. טוב, אז זה הוא מביא את הרמב״ם. כן, אני חושב שזה היה שיקול. השיקול היה, אנחנו צריכים להוריד משהו מאיבוד האור, אז חיפשנו משהו שייך באור, אז נשאר לנו רק זה. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, אמר רבה בר רבונה, איימן דמלך בישרה, מי שמולך בשר חייב משום מעבד. כמו שאנחנו ראינו כאן, מי שלוקח את האור ומולכו, זה חלק מאיבוד. אז גם מי שמולך בשר, המליחה המוציאה את הדם, במידה מסוימת היא מייבשת את הבשר, אז זה נקרא מעבד. רב אמר, וכך ההלכה, אין איבוד באוכלים. איבוד זה שייך בעור ולא באוכלים. אמר רב אשי, ואפילו רבא בר אבונה לא אמר, מה שהוא אמר שזה נחשב מעבד, הוא לא דימר עם הולכו בשביל לאכול. זה ברור שזה לא מעבד, שם מלח בשביל להתאים אותו, הרי או להוציא את הדם, הרי זה לא מעבד, אלא דקבאי ללאוכה. אבל לביתה לא משהו, הנה שמי חי עץ. אם הוא רוצה לקחת איתו, היום קונים נקניק, קונים כל דבר, בשר מיומש כזה ואחר. אם הוא הולך לדרך, הוא לא יכול לקחת בשר טרי. תוך יום זה יתקלקל. אז הוא מייבש את זה. בכלל, איך היה השימור של בשר? על ידי מליחה היו מייבשים את הבשר או הדגים, ועל ידי זה המשתמר. המליחה שמשמרת את האוכל. אומר, גם רבא בר אבונה שאמר שחייב מישהו מאבד, הוא מדבר על מי שמאבד את הבשר ברמה גבוהה, שעד שהוא מביא אותו ליבוש כמו עץ, כדי ש...
זה יכול להיות סוג של בישול.
מה זה? כן, נכון, מליח כמבושל דמי, ברור. אז יש כאן התייבשות מלאה, אז זה כבר דומה למאבד אור להלכה, אבל רב החולק גם על זה. הוא אומר שלא, אין איבוד באוכלים, גם אם תייבש אותו. כך אנחנו רואים הלכה כאן כמו רב הר. אז נקרא, אמר רב אשי, אפילו רבא בר אבונה שאמר שמי שמולך את הבשר הוא נחשב מאבד, לא אמר אלא דקבאי ללאוכה, שהוא צריך את זה לדרך. אבל לבית המליחה לבית לשימוש ביתי, שלא מולכים כל כך חזק, למה שווה אינש... איניש מייחלי עץ. אדם לא עושה את, את האוכל שלו לעץ. הלאה, והממחקו והממחתכו, מדבר על מלאכת האור. לכן מחזק את ריש לקיש רבי יוחנן שחיפשו מלאכה של אור. מה זה ממחק? האור יש בו שערות, ואם הוא משפשף אותו, יורד השערות. בייחוד אחרי שאתה איבדת אותו בחומרים חריפים. והמחתכו, המחתכו זה הפעולה אחרי הסרטוט שאתה חותך אותו לפי הגודל שאתה צריך. אז זה אבות מלאכות. אמר רבי אחא בר חנינא, השף בין העמודים בשבת, לפשטות מדברים כאן על האור, אז הוא חייב משום ממחק. מסביר רש"י, כגון עמודי הכסדראות, יש מרפסת כזאת שיש בה תקרה והיא עומדת על עמודים והיא פתוחה, יש בה חלונות, כן? עמודי הכסדראות עושים חלונות חלונות ונסמכים בחלונות בין עמוד לעמוד, והשף שם בקרקעית הבניין שנשענים עליו כדי שיהיה חלק, חייב משום ממחק. אז רש"י בכלל עובר לדבר, זה לא באור אלא בין העמודים, כן? בקרקעית הבניין שנשענים עליו. כן, כן, ראשי כלונסאות, זה מחתך, שם זה מחתך, כן. אז תוספות אומר, פירש רבינו חננאל, התוספות השני למעלה, דשף האור על העמוד, או, עכשיו זה שייך יותר, משפשף, בדרך כלל היו, צורת השפשוף הייתה נעשית ביד, וכאן הוא עושה שינוי, הוא פשוט לוקח את האור, מנצל את העמוד הבטון, אז היה עמוד של בנייה מאבן וכדומה, משפשף עליהם ועל ידי זה משיר כדי להחליקו, וכן משהו בירושלמי. ורש"י פירש ששף קרקעית שבין עמודי החלונות ולא נעירה, כי זה לא כל כך שייך לנושא שלנו, איך אתה מגיע
בנייה, לא לזה.
כן, זה לא מגיע. טוב, הלאה. אומרת הגמרא, אמר רבי אברהבא, ג' דברים סך לי רב. דבר ראשון, יש צריך לומר רב, סך לי רב אסי במקום רב, רב אשי. כך מסביר כאן המסורת השס. משמד רבי שוע בן לוי. למה? כי רב אשי חי בדור המאוחר, בחתימת התלמוד. רב אסי, משמד רבי שוע בן לוי. המגרד ראשי כלונסאות בשבת, חייב משום מחתך. כן, מה זה מחתך? זה אמרנו כבר שאם אדם חותך דבר בגודל מסוים, אז זה אב מלאכה של מחתך, לא חשוב מה הוא חותך. אז גם מי שמגרד ראשי כלונסאות, מכוון אותם לגודל אחד, הרי חשוב לו הגודל, חייב משום מחתך. הממרח רטייה בשבת, חייב משום ממחק. מי ששם משחה על התחבושת ומורח אותו, אז זה איסור מלאכה של ממחק. והמסטט את האבן בשבת, חייב משום מכה בפטיש. למה? הוא מסיים את מלאכת האבן הזאת, זה מכה בפטיש, סיום המלאכה. אמר רבי שמעון בר ביסנה, כן, במקום בן קיסנה, אומר הגאות הבך, אמר רבי שמעון בן ביסנה, אמר רבי שמעון בן לקיש, בשם רבי שמעון בן לקיש, עצר צורה בכלי, מי ש... מקשט את הכלי על ידי חקיקה.
למה הטעויות האלו כל הזמן בגמרא?
אתה יודע למה? כי זה תורה שבעל פה. התורה שבעל פה בהתחלה הייתה בעל פה, אחר כך עת לעשות השם הפרו כתבו, והדפוס לא היה מצוי, למעשה לא היה מצוי, וזה עבר גלגולים שונים של דפוסים, ואומרים לזה הבוחר הזצר, הסדרן של הדפוס, גם המעתיק בכתב יד, יש הרבה טעויות. אז שהיה בספר תורה מעטים הטעויות, אז יש לנו גם כן קריא וכתיב שהם מסורות שהם לא טעויות, אלא ככה התורה רצתה ללמוד. אבל בתורה שבעל פה, בעצם היותה בשלבים עד שכתבו אותה, ובזמנו היה ספרים בודדים שכתבו הסופרים בכתב יד, הגיע הדפוס, התרחב, היום בכלל ספר הולך ונהיה יותר זול ויותר זול למרות יוקר המחיה. פעם היית רוצה לקנות ספר, זה היה מחיר יחסית גבוה, היום אתה לא מדבר על חבד שמחרו שם לפי קילו. כן, טוב, הלאה. למשל בירושלמי, אם תלמד, תראה הרבה יותר טעויות, כי הירושלמי לא התעסקו בו. היום כבר יש אנשים שניקו אותו, יש מהדורות עם הרבה ניקיונות של הגרסאות. אנחנו אחרי השיעור הזה לומדים ירושלמי עם גרסה מתוקנת. הלאה, אומרת הגמרא, אומר רב שמעון בן ביסנה, בשם רב שמעון בן לקיש, עצר צורה בכלי. מה זה צר צורה? הוא מקשט את הכלי, נגיד כלי חרס, הוא חוקק בו, כן, הוא חוקק בו, הוא חוקק את הצורה שלו. אז מה הוא עושה? זה נחקר מעקה בפטיש. אותו דבר, מי שמנפח בכלי זכוכית, הוא מעצב, לוקח גוש של זכוכית, עושה, מרקח אותו, כלומר זה מין חול, זה מין חול שאדם מחמם אותו, אז הוא נהיה כזה צמיג כמו גומי, ואז הוא מנפח אותו ומקבל את הצורה שהוא רוצה, את הגודל שלו. פחות או יותר מראש הוא מעצב את ה... הוא רוצה בקבוק, הוא רוצה כוס, הוא רוצה משהו כזה, אז הוא עושה לפי הטכניקה שלו ומנפח עם קש בתוך החומר הזה, הרי זה חיה משום מכה בפטיש. זה סיום המלאכה. קודם הוא מתיך אותו ויוצר אותו כגוש צמיג וכו'. אמר רב יהודה, אי מן דשקי לקופי מגלימי. מי שלוקח חוטים, שריות של חוטים מהגלימה שלו בשבת, חייב משום מכה בפטיש, שזה הסיום. כן, דיברנו על זה בצורה אחרת, חוטים שהחיית משאיר בחליפה והוא מנקה אותם, משחרר אותם בשבת. נגיד מי ששבת מוריד את הטיקט של המוכר, יש כל מיני אתיקטים שחורים, זה אסור, זה משום מכה בפטיש. ואני מילה דקפיד עליו, דווקא אם הוא מקפיד, אבל אם הוא לא מקפיד, אז זה בסדר, אפשר ללבוש את זה גם ככה. אז זה כלי גם בלי זה. אומרת הגמרא, כן, רש"י אומר עצר בכלי צורה, הכוונה באמת עצר צורה בכלי, צריך להגיד עצר צורה בכלי שעומד לכך לנאותו, הוא רוצה לקשט אותו, זה מקל פטיש. הלאה, עוד אב מלאכה שלמדנו בלמתת מלאכות, והכותב שתי אותיות, זה המינימום. אם אדם כותב אות אחת, הרי הוא פטור, פטור אבל אסור. שבת גם אות אחת אסור, אבל זה דרבנן. השיעור של כתיבה שתי אותיות, יש מחיקה, מחיקה דווקא על מנת לכתוב. אם אתה מוחק, זה בעצם מקלקל, לא חייב, אפילו תמחוק 10 אותיות, אבל אם אתה מוחק על מנת לכתוב, אז אתה חייב. כמה השיעור של כותב שתי אותיות, תנו רבנן, כתב אות אחת גדולה, יש אותיות קטנות, יש אותיות בינוניות, יש אותיות גדולות, כל דור ודורשה וכתיבותיו. אז אם הוא כתב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים, פתור. הוא יכול היה, נגיד אתה כותב בספר תורה כל שורה סנטימטר נגיד, ואתה כתבת אות גדולה על הקלף שגודלה 2 סנטימטר, בעצם יכולת על השטח הזה לכתוב שתי אותיות, אז כמות הדיו שהוצאת זה כאילו מה שאתה כותב שתי אותיות, אז הוא פטור, כי לא אכפת לי הגודל, תעשה גודל כגודל הקיר אות אחת, לא חייב, תעשה אות אחת כגודל פינצטה, פטור, חייב. אם אתה אפילו שאתה עושה שתי אותיות קטנות שתופסות מקום פחות מהאות הגדולה, פטור. זה לגבי כתיבה. לגבי מחיקה, כאן אנחנו מחמירים יותר, וזה אחד הדברים המופלאים, כי בדרך כלל מחיקה זה מהלך של קלקול, אז הוא יותר קל מאשר כתיבה, וכאן אנחנו מחמירים דווקא במחיקה יותר מהכתיבה. זה מה שהגמרא כאן אומרת, נראה את זה בפנים. תנו רבנן, כתב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים, פטור. מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים, חייב, כי הוא הכשיר מקום לכתיבת שתי אותיות, זה המטרה שלו. אם הוא לא עושה את זה לשם כתיבה, הוא לא חייב. אמר רבי מנחם ברבי יוסי, וזה חומר במוחק מבכותב. זה חריג שהמוחק יותר חמור מאשר הכותב, למרות שבדרך כלל אנחנו מחמירים בבונה יותר מאשר בסותר, בכותב יותר מאשר במוחק. רש"י אומר, כתב עוד, נראה, דשקי לקופי, ראשי חוטים התלויים בעירייה, במקום קשורים, כשניתק בחוט וקשרו, חן קשים וקסמים דקים שנהרגו בה ולא מתכווה ונוטלים אותה ממנה לאחר הריגה, גמר מלאכה הוא חייב משום מקל פטיש. יש כל מיני שריות של, שנתחברו לבגד תוך כדי יצירתו. כתב אות אחת גדולה רש"י, פטור, שבקרשי המשכן שתיים היו כותבים, אחת בזו ואחת בזו כדי לזווגם כשסותרים אותם. בקרשי המשכן תמיד, כמו שדיברנו, יש עניין להעמיד כל קרש ליד הקרש שבו, זה בדרום, זה בצפון, זה במערב, וכל מקום שהקרש היה עומד שם עומד גם בחברות הסמוכה לקרש שלו. ואיך היו מזווגים? בצד כן, בצד הרחב שלו, בעובי שלו, היו עושים אות, כאן נגיד אות א', ובצד השני אות א', בקרש השני, כמו שעושים הנגרים לחלונות, דיברנו על זה. אז ככה, זה הגדר. אות אחת לבד אין לה שימוש, רק אם יש את האות השנייה כנגדה, למרות שזה אותה אות, אבל אותו דבר אם לכתוב א' וב'. ראינו כבר למעלה, רצה לכתוב, נגיד, שמעון, וכתב שין מם, למרות שלא נתקיימה מחשבתו השלימה, אבל שין מם יש לו משמעות, לכן חייב. הלאה. אומרת הגמרא, כתב אות אחת גדולה, רש"י, שמחק אות אחת, חייב שאין מלאכת מחיקה חשובה, אלא על מנת לכתוב, הרי יש מקום שתי אותיות. כן? אומרת הגמרא, אנחנו ממשיכים הלאה. עוד מלאכות שמוזכרות במשנה, אבות מלאכות, הבונה והסותר, המחבא והמבעיר והמכה בפטיש. אז הוא לא מתעכב על הבונה והסותר בינתיים, כן, מה השיעורים שלהם, או חבא ומבעיר. מכה בפטיש, רבה רב זרע דמרי תרוויו, כל מידי דעית בגמר מלאכה, כל דבר שנעשה בו גמר מלאכה, שבזה אתה גומר את הכלי, חייב משום מכה בפטיש. יפה.
זה לא הגדרה?
מה?
זה לא הגדרה, מה הם אמרו? מה הם חישו?
זאת אומרת, מה בעצם הוא אומר כאן? שאם, למשל, הרי עושים מכה בפטיש גם תוך כדי עבודה. מה זה מכה בפטיש? בדרך כלל, הבעל מלאכה, שהוא נגיד עושה משהו, אז יש לו איזו תנועה כזאת שהוא מכה כמה פעמים בפטיש לסיום. אבל יש שלבי ביניים שאתה עושה, אתה עוד ממשיך את הכלי, אבל שלב הביניים תקעת כאן מסמר או משהו. אז הוא נותן את המכות האלו, מה שהוא עושה בסוף הוא עושה גם באמצע, אבל זה לא נחשב כמלאכה. כל עוד שהכלי ממשיך אותו בעשייתו, כך אני חושב שזה הפשט. מכה בפטיש יש בו שני המכות, גמר מלאכה, ותמיד מי שראה פעם בעל מלאכה תמיד בסוף הוא עושה את הפינישים נקרא. כן, כאן זה רק איש מקצוע, כאן הוא נותן מכה, שם מכה, זה יוצא נפלא, נראה לך מקרי.
הוא עובד. הוא מכה בפטיש, הוא מכה שם לבדוק אם זה חזק מדי. כמו מדרש על...
כן. הוא בודק אותו בכלים.
כן.
טוב, הלאה. אומרת הגמרא, כתוב בסיכום המשנה הראשונה של פרק כלל גדול, כתוב אילו אבות מלאכות. אז אילו אבות, מה זה בא להגיד? אילו לפוקה מדרב לזר. דאמר דמחייב על תולדה במקום אב. הוא טוען, הוא אומר דבר אחר. אנחנו אמרנו יש תולדות ויש אבות ויש תולדות. מה שהיה במשכן זה אבות, מה שלא היה במשכן ודומים לאב, אז זה תולדות. עכשיו, מי שעושה תולדה חייב אותו דבר כמו עושה אב. אבל מה נפקמינה? המשנה אומרת, אם הוא יעשה אב עם התולדה שלו, יהיה חייב שתיים. יהיה חייב אחד. אם הוא עושה אב ותולדה של אב אחר, נגיד אתה עושה אב של חורש ותולדה של זורע, אז חייב שתיים. אבל אם אתה עושה את האב של חורש ואת התולדה של חורש, חייב אחת. ואילו רבי אליעזר טוען לא, גם אם אתה עושה אב ואת התולדה שלו, אתה חייב שתיים של אותו אב. אז מהי נפקמינה לפי רב לזר בין אב לתולדה? באמת רק למיון, אין כאן, לפי חכמים יש הבדל גדול, כי כל התולדות ברגע שאתה עושה אותם עם האבות הוא פטור. זה מה שאמר הרי אילו אבות מלאכות, להוציא משיטת רבי אליעזר שטוען שחייב על התולדה במקום אב. כן, חסר אחת. מה זה אילו אבות מלאכות 40 חסר אחת? לפוגם לרבי יהודה. מה אמר רבי יהודה? למדנו ברייתא דתניא, רבי יהודה מוסיף את השובט והמדקדק. זה מלאכות של הריגה. דיברנו כבר למעלה, מיסך ואורג. מה זה מיסך? מעמיד את חוטי השתי. כן? מותח חוטי השתי. ועליהם הוא בעצם אחר כך אורג את חוטי הערב. עכשיו הוא מכניס כאן עוד שתי אבות מלאכות. מה זה שובט ומדקדק? מה זה שובט? יש לו קרקור, המשנה קוראת לזה, עוד נדבר עליו, מין מקל דק שברושוך מחודד, בזה הוא משתמש עם, לגבי המלאכה שהוא קורא לזה שובט, הוא מותח את חוטי השתי, והמיסה והמדקדק עם הקרקור הזה הוא משקיב היטב כדי שלא ייווצר בטן במתיחה, אז הוא כאילו מוריד את החוטים, להצמיד אותם, לפזר את המתיחה שלו על פני כל השרשרת של חוטי השתי. זה נקרא מלאכת מדקדק. כן, הוא מוריד, כאילו מדביק אותם. מפעם לפעם צריך להדביק. נגיד, למשל, עולה בראשי דוגמה שונה קצת, שאתה מקבל תפילין. אתה, יש כאילו מקפלים, נגיד, על זרועות הקופסה של התפילין. אז אחרי כמה זמן אתה חייב קצת ליישר אותם, כי אחרת זה הולך בצורה לא מסודרת. אתה מסובב ואז אתה מעדק. אז שם במידה, רק כדוגמה ומשל, גם שם אילו שתי מלאכות שהוא הוסיף, הוא אומר אין הערך 39, יש עוד שתיים, יש עוד מלאכות, הוא לא צמוד ל-40. אז המשנה אומרת להוציא מדבריו מה הוא עושה עם שתי המלאכות האלו, החכמים מה עושים עם זה? אמרו לו, שובט הרי הוא בכלל מסך, זה השובט שעושה עם הקרקור בחוטי השתי, זה חלק מהמסך שמעמיד את חוטי השתי, זה לא מלאכה נפרדת. והמדגדק הרי הוא בכלל הורג, זה חלק מהריגה. רשי אומר להפוקי מדרבי אליעזר, דאמרן דלא נמנו כאן ילדו, אין מיין חטאות של אלם אחד. ותנה הרי אלו למאות שאם עשה תולדותיהם עמהם, שלא מביאים עליהם חטאת. ודלא כרבי אליעזר דמחייב התולדה עם האב מסכת קריטות. שובט משווה השתי בקרקור שקוראים רויאל. מדגדג שמותח חוט הערב מכה בקרקר עליו, בקרקור או בקרקר, במקומות מקומות לישרו, שלא יהיה מתוח יותר מדי, שהמתיחה מעקבתו מתחבר יפה עם הריגה. שובט הרבה מסך, שובט הרבה בכלל מסך, אומר רשי, דהיינו מסך ממש שמסדר חוט השתי, הרי הוא הורג, שובט, היינו הורג ממש, לא יודע מי לזורא, בורר ומרקד, שזה בקשים וזה בצרורות וזה בקמח. מעניין רשי אומר, הרי למדנו למעלה ששלושת הפעולות האלו נמנות בנפרד, למרות שכולם באים להוציא, לברור את הפסולת, אז למה הוא עושה אותם גם הזורא וגם הבורר, ואמר כי יש להם מטרה אחת, אבל שמה הנברר שונה, זה בקשים וזה בצרורות וזה בקמח. יש באמת אומרים שההבדל הוא אחר. מלי רבנו חננאל אומר, תראו מה שרבנו חננאל, אולי בעמוד הבא, שובר על זה. לא, זה לא רבנו חננאל. כן, ששם, גם, כן. טוב, הגענו למשנה. למדנו במשנה, כל הכשר להצניע, זאת אומרת, זה דבר שיוצר לצורך בן אדם, ואנשים מחביאים ממנו, כי הם משתמשים בו ומצניעים כמוהו, יש בו שיעור גודל. אומרת, נגיד, יש דברים שאדם, אבנים, אבנים אדם לא מצניע, אבל כן, אבנים קטנות כאלה שמתגלגלות בחוב, אבל אם זה חומר שאדם משתמש, ויש בו שיעור מינימלי, כמו שנראה שלכל דבר יש שיעור, בשיעור הוצאה מרשות לרשות, אז כל הקשר להצניע שהוא מין שעשוי לצורך האדם, ומצניעים כמותו בכמות, בגודל, אז הדין הוא, אומר את המשנה, ועוד כלל אחר, אמרו כל הקשר להצניע ומצניעים כמותו, כמוהו, והוציאו בשבת חייב חטאת עליו. וכל שאין וכל שאינו כשר להצניע ואין מצניעים כמוהו, בין אם זה חומר שלא רגילים להצניע ובין שכן רגיל אבל בגודל שלו איננו חשוב לשימוש, והוציאו בשבת אינו חייב אלא מצניעו. מי שכן במעשיו גילה בדעתו שזה חשוב לו, יש אנשים, למרות שכל האנשים לא משתמשים בכמות כזאת, והוא כן משתמש בשבילו לפי דעת המשנה שלנו, אז מי אחרים שיוציאו את אותו חומר שיחבי פלוני וזה חשוב לו פטורים, אבל הוא בעצמו שיוציא את מה שהוא יחבי חייו. נראה דעה אחרת בגמרא. רשי אומר בסוף המשנה, אין חיוב אלא למצניעו, אם נעשה חביב לאדם אחד והצניעו, חייב על הוצאתו, אם חזר הוציאו, אבל אדם אחר אינו חייב עליו, דלגבי אליו מלאכה היא. אז אם כן, חשיבות הדבר בגודל הסטנדרטי של שימוש אנשים. רק המשנה מחמירה למי שמחביא בפועל דבר מסוים של שימוש בכמות קטנה, זה נחשב הוצאה. גמרא, כל הקשר להצניע להפוקי מי, מה זה דבר שלא לשימוש? תן לי דוגמה. אז רפא פעם אמר להפוקי דם נידה. כן? דם נידה על חתיכת סמרטוט, אז זה לא חשוב. בדרך כלל אדם לא, מה יש לו לעשות עם זה? מרוקווה אמר להפוקי,
אני חושב שזה בתור כלי, כי אחר כך הוא ייתן את זה בחתולה לשתות.
כן, גם אם זה על בד, גם בד היא יודעת למצוץ ממנו, היא יודעת את הטכניקה הזאת, בסדר, אפשר שזה, לא, כי אם זה כלי, יש לך בעיה עם הכלי. רק אם נגיד שזה בקבוקון כזה קטן שאין לו שיעור הוצאה, כי אתה תהיה בבעיה עם הכלי. כלומר, לפעמים אין שיעור בתחולה, אבל יש שיעור בכלי עצמו. אז באמת. כן, נראה מתי הכלי... לא, אבל אני אומר שלתת לחתול לא צריך דווקא עם כלי, עם מזלג וצלחת. גם אם תיתן לו דם ספוג בצמר גפן או משהו כזה, הוא ידע איך להוציא ממנו. טוב, נראה את הגמרא. אז אם כן, רב פאפא אומר, מה זה דבר שלא קשר לצניעה? להפוקי, להוציא דם נידה. מרוק ואמר להפוקי עצי השירה. אז יש עצי השירה שמשמשים לעבודה זרה, אבל יש שהיא עצמה העץ של עבודה זרה, אסורה בהנאה. אז מה נדה אמר דם נידה, זה נקרא דבר שלא קשר לצניעה. כל שכן עצי השירה שחייבים בביאורו, שאסור בהנאה. מה נדה אמר עצי השירה? אז הייתי אומר דווקא זה שיש בו טאבו מוחלט, ממש טאבו, החלטי, אז הוא נחשב לא ראוי להשתמש, אבל דם נידע שיש לו שימוש. מצנה לילה שונרה, יש לו חתול בית, תופס עכברים, הוא צריך להכיל אותו, אז הוא נותן לו את כל השמטס האלו, את כל ה... מצנה לילה שונרה, שונרה כידוע מחד גדיה, זה החתול. ואידך, מה יגיד... מה יגיד מר רוקווה? למה הוא לא מחשיב את הדם נידה? הרי הוא אומר בצדק, רב פאפה, שאפשר להשתמש בזה לחתול הבית. אומרת הגמרא, כיוון דחל שלום הצנלה, יש סגולה כזאת, שמי שמאכיל דם נידה את החתול, בכלל, מסביב לחתול יש הרבה שכחה. הגמרא אומרת, על חתול מת, מביא שכחה, משחק עם חתולים. כן, זה מביא שכחה. החתול יש לו זיכרון כמו חתול, אומרים. בגמרא יש כמה דברים בסגולות שמלהתעסק עם חתול מביא שכחה. מעניין. אז הוא אומר כאן, כן, אז הוא אומר, כיוון יגיד מר עוקווה, כיוון שאדם נרתע מלתת דם נידה לחתולים, כי זה סגולה במרכאות לשכחה, לכן אין לנו חשיבות. ואידך, מנחל שלום הצלה, אמר רבי ישראל חנינא, אי דלא כרב שמעון. די כרב שמעון אמר לו, אמרו כל השירים הללו, אלא למצניעיהם. כן? זה נלמד הפרק הבא, שהוא אומר, כל השירים הללו לא נאמרו, אלא למצניעיהם. אבל אם יוציא את זה אדם אחר, הוא לא יהיה חייב. אז הוא מקל יותר, רבי שמעון. כן? רש"י אומר, כיוון דחלשה, המאכיל דם אדם לחתול, נעשה חלש אותו אדם. לא מצער, כן? נחלש, הוא לא מדבר רק על שכחה. עד איתן הכל הקשר לצניע, יש בו שיר שרוב בני אדם עשויים לצניע, כשהוא, אז זה חייב כל אדם על צורתו. אפילו אדם עשיר, שאין שיעור זה חשוב לו, זה לא כרב שמעון, שהוא אמר, זה רק מי שמחשיב את הדבר. אם מישהו... השיעורים הללו, נגיד, אדם אומר, אפילו השיעור שהמשנה אומרת, לי זה לא חשוב, זה לא רמה כזאת, הוא עשיר או משהו, או שבן אדם יש לו רק כמות יותר גדולה. אז אם הוא יוציא דבר כזה, הוא פטור. יוצא שנתת את דבריך לשיעורים, והגמרא תמיד מתנגדת לזה, וכאן לא. כן? התוספות אומר כאן האחרון, כן. עד אלו כרב שמעון פירש את קונטרס, עד אתנן כל הקשר לצניע, שרוב בני אדם עשויים לצניע, הקישור הזה חייב כל אדם, אפילו אותו אדם עשיר שאין שיעור זה חשוב לו, גם הוא חייב, כי הוא הולך אחרי רוב, משמע מדרר, עד אלו מחייב רב עזר, אלא סתם בני אדם שרגילים לצניעו, שאותו שיעור חשוב להם, אפילו לא יצניעו הוא, אלא מישהו אחר. וכמל פירש, לא נאמרו שיעורים שבמשנה, אלא למצניעים אותו קודם לכן. חזר המצניע והוציאו משמע דווקא ביצניעו חייב. אז אולי, זאת אומרת, תוספות מבין ברבי שמעון שרק למצניע זה חייב אם הוא מחשיב אותו. הוא אומר, רידי יש השב וכולי, כאן זה תוספות ארוך. על כל פנים ראינו לפי שיטת רש"י. וכל שאינו כשר להצניע, אנחנו עוברים לדף העין ועם. אמר רבי לזר, עד אלו, אז זה המשנה, לא כמו רב שמעון בן אלעזר. דתנן, דתניה, למדנו ברייתא, הכלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שאינו כשר להצניע ואין מצים כמוהו, כוכשר לזה והצניעו, הוא בא אחר והוציאו, נתחייב זה במחשבה של זה. הוא טוען שאם מישהו החשיב את החומר הזה כחשוב לו והכביא אותו, ומישהו אחר בא ומוציא את זה, הוא מתחייב מכוח החשיבות ששם של המצניע הראשון. אז משנתנו לא כך, כי משנתנו אומרת, אם זה פחות מקשיעור, מי חייב? רק המצניע. משנה. עכשיו באים לגדרי הוצאה. לכל חומר יש לו גדר הוצאה אחת. ראינו באוכלי אדם שיעורו כגרוגרת. זה השיעור של אוכל. אבל בשאר הדברים זה תלוי למה משמש. יש אוכל לגמל, יש אוכל לחמור, יש אוכל לגדי, יש אוכל לטלה, כל מיני שימושים. אומרת המשנה, להוציא תבן, זה מאכל בהמות גסות כמו פרה, כמלוא פי פרה, כמות שהפרה אוכלת במעלה בבת אחת בפייה. עיצה, זה משהו יותר גס, הגמרא תשאל מה זה עיצה, מאכל פי גמל, זה כמות יותר גדולה. הגמל הוא הרי ספינת המדבר, כמו שהוא שותה הרבה מים, גם כן יש לו לא יותר גדול. אמיר זה משהו יותר דק, קשים של שיבולים, רש"י אומר, כמלוא פי תלה. הסבים זה הולך משיעור, לכאורה הגמל צריך להגיד שפחות מאשר פרה, כי הולכים כאן מן הגדול הקטן. פי גדי יותר גדול, אז למה הוא... רש"י אומר, נפי שיעורה מפי פרה.
כן. הדבר העיצה הזאת הוא דבר קשה,
שאי אפשר לפרה לאכול. כן, כן, נכון. אבל הסדר הוא כך, קודם הוא אמר פרה, הלך לשיעור יותר גדול, עכשיו מכאן ואילך זה הולך וקטן. פי גמל, עיצה כמו פי גמל, אמיר כמלוא פי תלה. אמיר רש"י אומר שזה קשים של שיבולים. הסבים כמלוא פי גדי. עלי שום ועלי בצלים, אז תלוי. לחים זה מתאים לאכילת אדם. היום לא כל כך אוכלים את העלי שום, אבל אז היו אוכלים את זה. אז מה הגודל? כמו כל אוכל של בן אדם, מה השיעור של אוכל? גרוגרת, טעינה יבשה, גרוגרת יבשים, כגרוגרת יבשים, אבל אם עלי השום ועלי הבצלים הם יבשים, מה השיעור הוצאה? כמלוא פי גדי. אבל אין מצטרפים זה עם זה, מפני שלא שבו בשיעוריהם. אם יש לך, נגיד, חצי גרוגרת של מאכל אדם ועוד חצי פי פרה של תבן, תגיד, הנה, זה חצי שיעור ועוד חצי שיעור, בדרך כלל מצטרף, אבל לא אומר, זה שני שיעורים שונים. עוד מה גמרא תדון, האם רק לכולה או רק גם לחומרה. מה יצא? אמר רב יהודה, תבן של מיני קטנית. זה כמו שבחיטה יש תבן, הקש והתבן, אז אותו דבר בקטניות. כי את הרב דימי אמר, המוציא תבן, מה יהיה אם אדם מוציא תבן, שזה יותר עדין, הכמות יותר קטנה, אמרנו תבן זה לפי פרה, לגמל, הגמל הוא יותר גדול. מה יהיה אם מוציא שיעור שהוא חייב במקרה שהוא נותן את זה לפרה? אז יש לו חשיבות. הוצאת אותו לרשות רבים את החייב, אבל התכוונת לתת אותו לגמל, והגמל אוכל יותר. רבי יוחנן אמר חייב, כי סוף כל סוף הוא הוציא שיעור שלפרה זה כן שיעור. רבי שמעון לקיש אמר פטור. למה? מפני שהוא מוציא את זה לתורך גמל. לגמל זה לא מספיק במכה אחת. באורתא אמר רבי יוחנן אחי, הוא חלק על ריש לקיש, הוא אמר שהוא חייב. למה? כי סוף כל סוף הוא הוצא כמות לפי פרה, למרות שהוא מתכוון לגמל. אבל בבוקר, אחרי שהוא חשב על זה, התלמידי חכמים שולחים לישון, ממשיכים לחשוב על הלימוד. לצפרה, היו תלמידי חכמים שהיו רואים בשינה, היו ממשיכים לדבר. היו שומעים שהם, כן, נדמה לי גם הרב מרדכי אליהו, ככה, היו שומעים, ממשיך לדבר, זה, המכונה עובדת. בצפרה, לצפרה עד הרבה, אמר רבי יוסף שפיר עבד אדר, טוב עשה רבי יוחנן שחזר בו, דה לא חזי לגמל. ובשביל מה הוא הוציא את ה... את ה... את התבן הזה? בשביל מה? בשביל גמל. ויש בו רק כמלוא פיפרה, זה לא מספיק. אמר לאבא, אבא אדרבה, כדי מעיקר המסתברה, למה חזר בו? כמו שאמר בהתחלה, יותר מסתבר. רבי יוחנן, מה חזרת בך? זה יותר טוב. מה שאמרת קודם, דה חזי לפרה. הרי זה כמות שמתאימה לפרה. נכון, אני מוציא את זה לגמל, אבל בפני עצמו זה חייב. אלא כי את הרבין אמר, המוציא תבן כמלוא פיפרה לגמל, אז תכולי על מלוא פתיגי דחייו. למה? מפני שאתה הוצאת שיעור שלם כמלוא פיפרה, אז היא מיועדת לפרה, ויש בה שיעור שלם. נכון, הוצאת לגמל. כולם יודעים שחייב, כי פליגי, כבמוציא עיצה כמלוא פיפרה לפרה. עיצה, עיצה זה הדבר, אמרנו שהיא מיועדת לגמל, זה כמות הרבה יותר גדולה לגמל. הוצאת את העיצה בכמות מתאימה לגמל, בגודל, בכמות, שזה פחות מאשר פי גמל, הוצאת לפרה. עכשיו, יש את הכמות שממלא את כל פי הפרה, ונתת את זה לפרה, אבל כיוון שזה עיצה, שזה מאכל גמל, השיר שלו כמו פלי גמל. על ידי הדחק, כן. כן, על ידי הדחק הוא יאכל גם דבר זה. השאלה, המחלוקת תהיה אם אכילה על ידי הדחק, שמה אכילה או לא שמה אכילה, עוד מעט נדבר על הנקודה הזאת. על כל פנים, אומרת הגמרא, אלא הוא אומר הבעיה, בדיון הקודם, ודאי שלא חייב. אם הוא הוציא, כן, אם הוא הוציא כמלוא פיפרה, מוציא תבן, כמלוא פיפרה לגמל. אלא כי את הרבין אמר, המוציא תבן כמלוא פיפרה לגמל. השיעור, אם הוא עושה את זה ככה, כולה מלוא פליגי לחייו. כי הוא הוציא שיעור שלם של פרה. כי פליגי, במוציא עיצה כמלוא פיפרה לפרה. שיעור השלם של עיצה כמלוא פיגמל. והוא הוציא עיצה כמלוא פיפרה, והוא נותן את זה לפרה. אבל השיעור הבסיסי של עיצה זה פיגמל. ואז הוא אומר, איפך, תהפוך את המחלוקת. קודם רבי יוחנן היה מחמיר, וריש לקיש המתיר, עכשיו הפוך. רבי יוחנן אמר פטור, ריש לקיש אמר חייב. רבי יוחנן פטור, אכילה על ידי הדחק לא שמה אכילה. ריש לקיש אמר חייב, אכילה על ידי הדחק שמה אכילה. זה מעניין שיש בכמה נושאים אכילה על ידי הדחק. כן, יש כמה נושאים שראינו בש"ס אכילה על ידי הדחק. אחד, כן, יש אכילה על ידי הדחק, על אכילת קורבנות, כן? או באכילה ביום כיפור. אז שם אנחנו רואים אכילה על ידי הדחק לשמה אכילה. אותו דבר לגבי קורבנות. למשל, גם לגבי קורבן פסח. אז אכילה הדחק לשמה אכילה. ולגבי דיני נפשות, כן? אותו דבר. אבל כאן, לגבי העניין הזה שלנו, לגבי מלאכת שבת, אנחנו רואים, פוסקים שעל ידי אכילה הדחק לא שמה אכילה. ככה פוסקים להלכה. כמו רבי יוחנן. ופוסקים כאן כמו ריש לקיש. כן, השמה אכילה, בדיוק. בניגוד ליום כיפור ולקורבנות שאנחנו אומרים, לא שמה אכילה, כאן כן שמה אכילה. למה פוסקים כמו ריש לקיש? אני חושב בגלל מי סובר כמוהו. מעניין, תוסות מאיר כבר. אכילה על ידי הדחק לא שמה אכילה, ועד אמר פרק צד הרגל לגבי נזקי בהמה, אכילה על ידי הדחק שמה אכילה, הנעימיל על עניין נזקים דלה חשבין אליהם משונה. אבל לחשוב על עניין שבת לא חשיבה אכילה.
אז תוסות...
אותו דבר, נזיקים, אז לגבי נזיקים גם כן לא נחשב, אבל לגבי שבת זה גדר אחר. כל דבר שאתה מדבר אכילה על ידי הדחק, צריך לדון בכל נושא ונושא בנפרד. על יום כיפור לא נחשב אכילה, על קורבנות לא נחשב אכילה, על נזיקין לא, אבל על שבת צריך חשיבות, אז זה נחשב אכילה. מה?
נזיקין שמי אכילה.
שמי אכילה, אז זה כמו שבת. אבל לחשוב על עניין שבת, זה מה שאומר רבי יוחנן, אבל להלכה אנחנו אומרים שכן חייב.
כי אומר שבנזיקין זה לא חשבין
על משונה. לא
חשבין משונה. משונה, אבל פה זה כן משונה.
אכילה דרך רק שמה אכילה.
אבל אוכל של גמל זה משונה.
נכון, לגבי, לעניין שבת לא חשיב האכילה. זה מה שאומר רבי יוחנן, לכן הוא פותר. טוב, אבל אנחנו רואים כאן להלכה חייב. ואמיר כמלוא פי פרה, כמלוא פי תלה. שואלת הגמרא, והתניא כגרוגרת. אמיר כמלוא פי תלה, הרי למדנו ברייתא שהשיעור של פי, של אמיר זה כגרוגרת, דומה למאכל אדם, תאנה יבשה. אומרת הגמרא, אל תתרגש, כמלוא פי תלה זה שווה במשקל בדיוק בנפח כמו גרוגרת. אז אתה יכול להגיד את שני הדברים וגם אתה צודק. הידי והידי אחד שיעור ההוא, עלי שוב עלי בצלים לחים, שזה מאכל אדם כגרוגרת, כי כל דבר ששייך לאדם זה גרוגרת. יבשים כמלוא פי גדי, ואין מצטרפים זה עם זה מפני שלא שוו בשיעוריהם. אבל הם לא מצטרפים זה עם זה שהם לא שווים בשיעורים שלהם. יפה, זה ראינו במשנה. אמר רבי יוסי בן חנינה, תלוי מה לא מצטרף. אין מצטרפים לחמור שבהם, אבל אם מצטרפים לקל שבהם, כלומר, אם, מה זה החמור? ככל שהכמות יותר קטנה, היא חמורה יותר, כן? אז אתה, אם אתה רוצה לצרף דבר שכמותו גדולה לדבר שכמותו קטנה, זה אתה לא יכול. אבל דבר שכמותו קטנה, אתה רוצה לצרף לדבר שכמותו גדולה, זה כן. בקיצור, לחומרה אתה יכול לצרף, לכולה לא. שואלת הגמרא, מה אמרת?
אין מצטרפים לחמור
שבהם.
אין מצטרפים לחמור, אבל
מצטרפים
לקל.
לחמור, הקל לא מצטרף לחמור. אין מצטרפים לחמור שבהם. אם אתה לוקח דבר ששיעורו גדול צריך לחמור, לא מצטרף לחמור, לא מה שאתה מצרף. נראה רשי, רשי מסביר את זה. היצה, אני קורא רשי באמצע עמוד, היצה לא חזה לפרה אלא לידי הדחק, אלא לגמל הוא דחזי, וזה הוציאו לפרה. רבי יוחנן פטור דעה לגמל דחזי לילקה שיעורה, הוצאת פי פרה ולא פי גמל, ואם משום דה צורך פרה הוציאו, ולגבה יש שיעור אכילה, על ידי הדחק לב אכילה, היא לקח לא משארינו בפרה. אין מצטרפים לחמור שבה, מי ששיעורו גדול, זה מה שאמרנו, זה נקרא קל, נכון? שאם אתה מחייב אותו על שיעור גדול, זה קל, נקרא לזה ככה. מה שיותר חמור, אתה צריך כמות הרבה יותר, פחות קטנה, כמה יותר קטן. ואינו מצרף לשים שיעורו של חמור, דה לא חשיב, כי ההוא, אבל החשוב משלים את הקל לשיעור תבן. מה זה החשוב? זה קצת מתה, החשוב זה ככל שהוא קטן יותר הוא חשוב יותר, כן? למשל מרגלית גודלה אני יודע כמה מילימטרים, לא מסתכלים, ככל שדבר יותר גדול לא מעיד על, על חשיבותו. אם משלים את הקל לשיעור תבן, מצרף עם היצה להשלים פי גמל, והיצה אין מצרף עם התבן לשם פי פרה. יפה. שואלת הגמרא, מה אמרת? להשלים חמור יכול להשלים כמות קטנה, יכולה להשלים דבר שנדרש בהלכה כמות קטנה, יכול להשלים את החמור? בואו נבדוק בנושא אחר. יש לגבי תומה צירוף של בדים שונים שלא מצטרפים, אפילו החמור לקל. שואלת הגמרא, וכל דה לא שבו שיעורי מצטרפים אם אתה מחבר את החמור לקל? ואתנן, בענייני תומה כתוב, יש בגד, מה המינימום בגד למדרס הזהב? 3 על 3 טפחים. והשק, כמובן השק רק אם הוא היה שק שלם קודם. שק לא מקבל תומה בהריגתו, אלא אחרי שהוא היה שק שלם ונחתך ממנו, המינימום ארבעה טפחים. והאור הוא צריך כמות יותר גדולה. הוא יותר קל, כי כדי שיקבל תומת מדרס, 5x5 טפחים. מפץ זה מחצלת, 6x6 טפחים. אז כל אחד, כדי שיקבל תומה, אם המדרס יושב או יושן עליו או נשען עליו, מקבל תומה, זה המינימום. כן? פחות מזה לא מקבל תומה. ותני עלה, הבגד והסק, הסק והאור, האור והמפץ, מצטרפים זה עם זה. ואמר רב שמעון, מה איתם? מפני שראויים להתאמה, מושב, אפשר לעשות מהם, נגיד על החמור את ה... איך זה נקרא שיושבים עליו?
מרדת.
מרדת, מה?
הוקף.
הוקף, את הוקף אפשר, כן? מרדת, בלשון הגמרא. מתנאי שאומרת את המושב. תמה דירויים לתמי מושב, שאפשר לעשות מהם מושב. אבל אם אפשר לעשות מהם מושב, אז זה לא מצטרף. כי זה שיעור אחד, זה שיעור אחר. אני רואה את המושב, לא. רש"י אומר, הועיל והבגד והשק מטפים, שהבגד משלים שיעור השק. שק עשוי מנוצה של עיזים. ואמר רבי שמעון, מה אתה מצטרפים? הועיל ורומי לתמי מושב, אם צירף משניים יחד, לתלי מרדת של חמור, כשיעורו לעניין מושב הזהב, אם קצה משניים מהם ותיקן טפח על טפח לשב עליו, מתאמה לי, כמה זה טפח? זה 6x6, כן? 6 טפחים. אז זה כן מצטרף, כי החמור מצטרף לקל. המקסימום זה טפח, זה אמר, תמי מושב, אומרים לה, תמה הפרק, הועיל וראוי לתלות על גבי חמור שלא מקפיד אם הוא משני מינים. מי לא מקפיד, החמור או החמר? החמר, הוא יושב על זה, מה זה אכפת לו, אף אחד לא רואה. כן. אז...
במושב, זה
טפח על טפח,
זה מדרס, זה כל מה שקורה.
לא, לא, מדברים כאן על מדרס, הכל זה מדרס. רק... בגלל שאתה רוצה לצרף
את זה, זה אותו דבר, לא?
בגלל שאתה... לא, מה שהוא רוצה כאן, הוא אומר שהרי מחצלת זה 6x6. למה כאן הוא הגיע לטפח שזה 6x6? תמה וזה הועיל וראוי לתלות על גבי חמור. כנראה זה הגודל הסטנדרטי של המרדת, שזה טפח לפחות. אינו מקפיד משני מינים, לכן את החמור אתה יכול לצרף לקל. תוסות אומר, פירש הקונטרס, אם קיצה המשניים לצרף יחד לתלי מרדת, החמור והעיד, המקצה, כולם טפח דמעילה. כן.
זה יכול לצרף את הכל.
אז זאת אומרת, אני חשבתי באמת, צריך להגיד... שכיוון זה השיעור הסטנדרטי של מרדת, ולכן אפשר לצרף את החמור לקל, את הקל החמור לאור. אמר רבא, נגמור את הפרק. אך אינה מחזה לדוגמה, גם אצלנו, מה חזה לדוגמה? מה שאמרנו שהתבן וכל זה מצטרפים לחמור שבהם, אם הוא סוחר והוא הולך להציע סחורה, אומרים, תגיד לי, מה יש לך? חומוס, קטניות, תראה לי איזה, מה יצא לך, איזה סוג. לפעמים החומוס קטן, לפעמים הוא גדול, לפעמים הוא חזק, לפעמים הוא מטולה. תראה לי דוגמה מהסחורה שלך. אז הוא לוקח קצת מזה וקצת מזה ומחבר אותם. אז גם חזיל הצטרפי רשי אומר, מי שיש לו למכור צובר מכולם, במקום פעם, יש דבר כזה, היה, אני עוד זוכר, שהסיטונאים היו באים עם דוגמאות עד היום, נגיד מי שמוכר פורמייקה או דברים גדולים, הוא בא לחנות, הוא לא סוחב איתו את כל הדוגמה, הוא מביא היום אלבום, היום יותר קל, הוא מראה לו בסרט, היום כבר, כן, היום, בפורמייקות למשל יש דוגמאות קטנות כאלו, שרשרת עם דוגמאות. אז גם כאן עם הקטניות, הוא אומר, הנה, זה הסחורה שלי, אתה רוצה לראות איך הצליחו העדשים, הנה, קומץ עדשים, קומץ חיטה. מי שיש לו למכור צובר מכולם, נותן לפני חלונו, להראות שיש לו, כאן הוא אומר, חלון הרעבה, הם למכור מכולם, מניחה לי שיהיו מחוברים יחד, דהי דזוטרי, כל אחד אחד, הרוח, מסבזרתו. הוא רוצה אותם יחד כדי שלא יתפזרו. הלאה. המשנה האחרונה בפרק, המוציא אוכלים כגרוגרת חייב. מה אמרנו? שכל אוכלי האדם יש להם שיעור אחד. מה שלא יהיה. תפוז, תפוח, לחם, מה שאתה הכל, בשר, דגים, השיעור של הוצאה בשבת גרוגרת. תאינה יבישה. ומצטרפים זה עם זה. כל האוכלים מצטרפים זה עם זה. מפני ששבו בשיעוריהם. כאן, אם תיקח חצי גרוגרת של מלפפון, חצי גרוגרת של לחם, והוצאת מרשות לרשות חייב, חוץ מקליפתם וגרעיניהם ועוקציהם. הקליפה והגרעינים, מה זה? או העוקץ, החלק המחובר לעץ. כן? בראש הפרי, הרי הפרי מחובר לעץ, זה נקרא עוקץ. וסובם ומורסנם. מה זה הסיבים? אותם קליפות בחיטה ובעוד בפירות והמורסן, כן, יש את הקליפה החיצונית והפנימית יותר. רבי יהודה אומר, חוץ לקליפי הדשים שהן מתבשלות עמהם, שהמורסן והסיבים של הדשים אוכלים אותם יחד, לכן זה חלק בלתי נפרד. רשי, אוכלים למחל אדם, צרפים כל אוכלי אדם זה עם זה, חוץ מקליפיהם שאינם אוכל ואין משלימים השיעור, ועוקציהם זנב הפרי דהוא עץ בעלמה. כן, את זה לא מצרפים. וסובם קליפת חיטין הנושרת מחמת כשאתה מורסנם הנשאר בנפה. אחרי שאתה מנפה נשאר הקמח הגס הזה שמשאירים אותו בנפה. רבי יהודה אומר כל הקליפים הם מצרפים חוץ מקליפי העדשים שמצרפים כי אוכלים אותם. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? שלגבי שיעור הוצאה בשבת מרשות לרשות לא מצרפים את את הסובים ואת המורסן. למה? והתנה לגבי מצוות הפרשת חלה. חמשת רבעים זה 43 ביצים וחצי בערך של זה חייב בחלה. כן? ל 43 ביצים וחצי. חמשת רבעים קמח של לוג, זה לוג ועוד רבע, חייבים בחלה. הם וסובם ומורסנם. לגבי חלה מחשיבים בשיעור גם את המורסן. למה אתה אומר לגבי הוצאה לא? אומרת הגמרא, אמר אביי, שכן אני אוכל פיתו בעיסה בלוסה. כלומר הוא לא קמח נקי, הוא חבל לו על כל טיפה, וחוץ אין לו כסף בשביל לעשות פעולת ניפוי וכדומה. היום זה הפך להיות ההפך, שזה מה שהיה לעני זה להשאיר. אמרתי לכם שהיסוד של פלאפל זה היה האוכל הכי זול בעולם. במצרים נמצאו את האוכל הזה. כן. אמר לי פעם מישהו שגדל במצרים, אתם הייתם גם במצרים, אבל שהוא עוד זוכר, הוא אדם זקן היום, שזה היה המחל עניים, זה החומוס. כי יש בו הרבה חלבונים, לא היה להם בו כסף ובשר.
זה
מה שאתם
אשכנזים, הקישקי. מה זה הקישקי? זה כל השאריות, מה שנשאר
מהאור. ידעו איך לעשות. היו אומרים בישיבות, היו נותנים קציצות. היום ברוך השם, אוכל בישיבות נורמלי. היו נותנים קציצות. 90% לחם. היו שמים קצת בשר והרבה לחם מהשאריות. לפעמים השכנים היו מביאים לישיבה את כל השאריות. הטבח היה שם פפריקה או קצת... כמו הנקניק, מי שיודע מה זה נקניק לא אוכל, מה שיש, רק מה מתאימים את זה עם כל מיני תבלינים. אז היו אומרים בישיבות, הנה בבלה את טיפשה את אחלה נעמה בנעמה. נעמה זה לחם, שאוכלים את הקציצות עם לחם, הם לא יודעים שכל הקציצה כולה לחם בעצם, ב-95%. מה? מבושל, אם זה מבושל, בטל צורת הלחם. אם אתה אוכל אותו עם לחם, זה בוודאי. טוב, אומרת הגמרא, שונה עניין של חלה, ככה אוכלים אותם. רשי אומר, בלוסה, בלוסה מורבת בסובנה, בסיבים ובמורסה, נלקח לחם לחם הארץ קרינה בי מי הוא לעניין שבת מי דרך השיבה הנה הסתמה והנעילה ואוכל נינו. למדנו קטע אחרון, הדשים. רבי אומר חוץ מקליפי הדשים המדושות עמהם, הדשים אין פולין לא יש, כן גם פולין זה מין קטניות כאלו, והתניא הרבה יהודה אומר, חוץ מקליפי פועלים ואנשים, שמה? שגם כן אוכלים אותם, אם הוציא אותם, גם חייב. לא קשיה, אב אחד אתי, אב עתיק. אם זה פולים חדשים, אז הקליפה מצטרפת, כי רגילים לאכול את זה. אב עתיק, לא, מה הייתה מה לא, אמר רבי אבאו, שנראים כזבובים בקריים, משחירים, ואדם נגעל מלאכול אותם. רשי אומר, לפי שהם שחורות, אדרן הלך כלל גדול בנודר, אדרן הלך כלל גדול, ולא נדר הלך כלל גדול יותר. המוציא יין כדי מזיקת הכוס, חלב כדי גמיעה, ואז ניתן על הקטית. נראה כאן את ההלכה. טוב, אנחנו חזרנו בתשובה והתחלנו ללמוד חזרת המשנה, אנחנו מקווה שניכנס חזרה לעניין. נראה כאן הלכה, ואולי נקרא גם את ההלכות. יש כאן קובץ הלכות שקשור לנו.
אז
או יש רעיון כאן שהיינו נוהגים בזה פעם, שכל שבת, כיוון שעכשיו נגיד עד ט"ו בשבט או עד ראש חודש, שהשעון יתאחר, נעביר את השיעור בשבת למוצאי שבת משעה
8
זה טוב, משמונה עד 9, כן, 9:15 לפי הנדרש. ונעשה במקום מה שכן פנו אליי מהנהלת הערוץ, שהם אומרים, אנשים מתלוננים, יש להם דף של שבת שנהדר, אז ככה נרוויח. אז הם הציעו לתת את השיעור של שבת תמצית ביום שישי, אבל זה די קשה בגלל ש... טוב, כבר כמה פעמים דיברנו, אז עכשיו... כן, אז צריך להגיד להם באמת, וגם, האמת היא שהם אוטומטית, אני מקווה שבשבת זה לא עובד אוטומטית, מי שיושב כאן.
אני לומד הקבלות שלי, עובד
שם.
כן.
כן, בסדר, 8. הם אוטומטית מפעילים, ואחר כך בבוקר הם שולפים אותו. לא תמיד יושב מישהו, אבל המצלמה הזאת, פעם מישהו אמר לי שנגיד זה עובד 24 שעות. עכשיו, אם הם יודעים שנותנים שיעור, הם... סותמים אותו. בסדר. כן. טוב. אומר הלכה. דף עין עין דלת, נדמה לי אנחנו בישבת. עין אי, בורר, או, לא, אנחנו עין דלת, נשיאת תינוק, תינוק שאינו יכול ללך בעצמו כלל, גם כשמחזיקים בו בידיו, לדעת רוב הפוסקים אסור מדאורייתא לשאת אותו ולהוציאו לרשות הרבים או להעבירו דלת אמות ברשות הרבים, נחשב למסוי. אמנם גם מי שיכול ללכת בעצמו אסור מדרבנן. למה בעצם מותר מדאורייתא? חי נושא עצמו. לצאת מה אפילו כאלה, אף הפי שחי נושא את עצמו, כל מדרבנן אסור, ואף לגוררו על הקרקע אסור, משום שגוררו הרי כמי שנושא אותו. כן? הוא אומר, המוציא ילד למד זין בעירה, כשכיס קשור בצווארו, שמונח חפץ זה כיס הילד, אף שהילד יכול ללך מצוי, יש בזה איסור מהתורה, בגלל הכיס החפץ שאינם ביטלים לגביו. מדדה, מותר לדדות קטן אפילו רשות הרבים. כלומר, אתה מחזיק בידו והוא הולך. הקטן מהלך בעצמו בצורה שמגביה רגלו אחת ורגלו השנייה עדיין על גבי קרקע. הוא צריך להישען על אחר כדי שלא ייפול. זה כשהילד מתחיל ללכת, אף על פי שבבהימה אסרו חכמים לדעת אותה רשות הרבים, שמה יבוא להגביה לוצאת אותה ויעבור על איסור דאורייתא. כל מקום קטן לא גזרו הועיל, ואף אם יגביהנו. הרי חי נושא את עצמו, במקרה הזה אין בזה איסור דאורייתא, משרבי חי נושא עצמו, ונשיאתו אינה אסורה, מגזרת חכמים לא גזרו, והוא חכמים מגזרה לגזרה. נתחיל רק את הפתיחה של בורר, וזה המלאכה שלמדנו. מלאכת בורר היא אחת מלמתת מלאכות שנצרכו למלאכת המשכן שנסרה עשייתם בשבת. הבורר בשבת ומזיד חייב מיטה שוגג חטאת. ואמונותינו הרבים הרבה נכשלים בזה, מפני שחוסר תשומת לב או מחוות חסרון ידיעה באילו אופנים אסור לעבור באילו אופנים מותר, ואר לה, על הנתיקה, רק כללים. כבר המלצנו אתמול לעבור על ההקדמת שין יוטט של המשנה ברורה, בביאור הלכה כמדומני, שם הוא מביא את הכללים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.